טוב, שלום לכולם. אנחנו חוזרים בעזרת השם לעין היה. זה הדפים, זה עמוד 90 ותלכנה, סליחה, מסקרות עיניים, עמוד 90-91. תראו שיש לכם את זה, בדעתי אמור להיות. בסדר, אפשר להתחיל? יש? זה עמוד 90-91. אנחנו כל פעם יוצאים מהעין היה, ומזה אנחנו ככה מתרחבים וחוזרים, בסדר? אז נתחיל מ-90, אבל אם אפשר לצלם גם את עמוד 91, אז אני אשמח. בסדר? עין היה שבת ב', זה הזה שלנו. בסדר? אפשר להתחיל? טוב, אז הגמרא אומרת, מסקרות עיניים. אני אזכיר איפה אנחנו נמצאים. ראינו ככה את יען כי גבו בנות ציון. זה הגאווה, אמרנו מהלכות בקומה זקופה. דיברנו על הגאווה ביחס לחברה. אני מרגיש שאני שלם ביחס לחברה, ואין לי מה לקבל, אין לי מה להשתלם מזה. זה רמה אחת. אחרי זה התפתחות של הגאווה, שלא רק מאחרים אני לא יכול לקבל, גם מעצמי. זאת אומרת, המבוקש הוא באמת שאדם מבין שיש בו כוחות חיים, ויש איזה אמת, ויש איזה שכל שמורה לו מה האמת, והוא כל הזמן זז אל השאיפה היותר גדולה, היותר שלמה. הגאווה הזאת בפסקה כ"ח, זה היה נטויות גרון, זה שאין את השלב הזה, אין את הלמה להשתלם, כי כבר המצב עכשיו שלם. וממילא כל כוחות החיים, כל נטייה שאני מוצא בתוכי היא כבר שלמה, והשכל עסוק אולי רק להסביר אותה, אבל לא לתקן אותה, לא לשנות אותה, לא לקדם אותה, לא להצמיח אותה. הגרורה הראשונה שיש בגאווה זה, דיברנו, העצלנות, נכון? בגלל ש בפועל, אדם אין לו לאן לשאוף, ואם אין לאן לשאוף, אז באמת אין מה שמזיז אותי. אז הכל נהיה יותר עצלני, בסדר? יותר איטי, מהלכות עקב בצד גודל. עכשיו, השלב הבא זה מסקרות עיניים. יאבו, טוב, אז הגמרא אומרת ככה, הפסוק מסקרות עיניים, וגמרא אומרת ככה, דאבו מל אנקוכלה לעיניי ומרמזון. נכון, לשם הגענו, עוד לא התחלנו את זה, נכון? אז הם היו ממלאות את עיניהם בכחל, באיפור ומרמזות. אומר רש"י, מסקרות עיניים, דמי לקוח על לשון סיקרא ומרמזן את הבחורים. סיקור לשון הבטה. בפשט מה הם עושות? הן מתאפרות והן רומזות לבחורים. בסדר? זה מה שהגמרא אומרת. מה הבעיה בזה? ואיך זה קשור לגאווה? בסדר? זו השאלה שיש לנו בעצם. להיות יפים זה לא רע, זה לא דבר חסר. אז מה כאן חז"ל רוצים להסביר לנו? פסוק, חז"ל. ואיך זה קשור לגאווה? מה אתם אומרות? איך זה קשור לגאווה? מה הבעיה פה בכלל ואיך זה קשור לגאווה? סליחה, השתמשות ב...
כשמשתמשים בכוח יותר מדי, כי כבר
דברים באים. מרמזו לבחורה, את אומרת, זה יוצא בשורה. חוסר צניעות, זה הבעיה כאילו? זה הנקודה? אוקיי. הלאה, עוד מי שרוצה עוד להסביר? עוד פעם? בסדר. ודאי זה נראה פה כאילו שעכשיו זה איזה יציאה ככה אל החוץ. עד עכשיו לא דיברנו על החוץ. זה יותר מה אדם בתוכו וגאוותן בפנים. יש לזה כל מיני השלכות, אבל פה זה פתאום איזה פנייה כבר אל החוץ. נכון? צריך להבין למה כל כך צריך למה הן כל כך פתאום צריכות, למה החברה פתאום צריכה כל כך את הפנייה אל החוץ. כן. כן, הגמרא בפשט אומרת שהשלב הזה בגאווה זה מסקרות עיניים, היו מתאפרות ומרמזות לבחורים. בסדר? זה הגמרא עצמה. אנחנו בוודאי רואים פה שיש פה איזה בריחה החוצה, רצון מאוד מאוד ליחס מהחוץ, נכון? איך זה קשור לגאווה? למה הרצון... מה? לא שומע, אין מה?
אין להם עולם פנימי.
אוקיי, עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? לא תלוי במי, לא תלוי. אז מה הבעיה? הן מתאפרות, זה לא בא להתאפר. עוד לא ניתוחים פלסטיים. נכון? זה כאילו... בכל דבר כזה אנחנו מבינים שבעצם החז"ל, באמת בקצת מילים, הם מנסים לתאר לנו מציאות, אז מראה, מתאפרות, זה לא... זה כנראה זה משהו מטורף שפתאום הפך להיות מרכז החיים. נכון? יכול להיות שזה גם משליך למה שאת אומרת. טוב, בואו נראה את הרב. אנחנו רוצים באמת, ודאי שפה המוקד הוא פתאום החוץ, הרצון מאוד מאוד לקבל מהחוץ. השאלה שלנו, איך זה קשור לגאווה, איך זה מהגאווה זה מגיע? ואז נגיע גם אלינו קצת, בעזרת השם. טוב. אז ככה, אומר הרב, הקצוות פוגשים הם זה את זה מתוך הגאווה העוברת כל גבול המסכמת, שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. זאת אומרת, אנחנו, איפה האדם נמצא בתודעה שלו, בהבנה שלו, בהרגשה שלו? שהוא כבר הגיע, אולי הוא כבר היה, הוא כבר נולד כזה, אדם שכבר שלם, ואם אין לי עוד מה לשאוף, להשתלם, להתקדם, לבחינת העולם הפנימי. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי לכבוש איזה מקצוע מסוים, איזה... כל מיני, יש לי כל מיני יעדים שיעשו לי יותר טוב ויעצימו את הקריירה שלי, יכול להיות שכן, זה לא הנקודה, אבל... השלמה פנימית אמיתית, אין לי מה לבקש. טוב, שם הוא מונח בתודעה שלו. ואז מה? הנפש החופסת, חופסת זה מחפשת, מבקשת, אולי בודקת יותר נכון. הנפש החופסת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים, של חפץ ההתעלות מפני ערסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. אז בעצם הוא מרגיש שלם בגלל הגאווה, אבל אז הכל בסדר. אז מה עכשיו הבעיה? הבעיה היא שהנפש לא קונה את זה. היא לא קונה את כל את הפוזות האלה ואת התפיסה הזאת, כי היא מבקשת, הנפש החופשת היטב את התוכן הפנימי שלה, היא חיה את התוכן הפנימי שלה, היא בת מלך. היא מרגשת ברקניות. יכול להיות שבשכל ובהרגשה הוא כל הזמן מסביר לעצמו למה הכל שלם והכל נפלא והכל אדיר. הכל טוב, נכון? זה התשובות, מה נשמע? הכל טוב. הכל טוב, בעזרת השם. זה אמונה גדולה להגיד ככה, לא יודע אם הם מתכוונים כזאת אמונה. אולי מתכוונים, אל תבלבל את המוח, הכל טוב, לא יודע בדיוק מה מתכוונים לשם, הכל טוב, מה אתם אומרים? נכון, יש ביטוי כזה היום, הכל טוב, אתם מכירים? כל פעם יש סלנגים כאלה שאימא שכל פעם משתנה, זה ממש מעניין, זה לנתח את הדבר הזה. לא יודע, לא יודע מספיק, צריך לחשוב על זה. סתם שזה אופטימית של עם ישראל, זה דבר יפה. זה, זה הצד הטוב, האמיתי שבזה. אבל כן יש בעוד דברים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. טוב, אבל בעצם כיוון שחפץ ההתעלות נתקע, דיכינו לגמרי את חפץ הצד, כי אין למה להתעלות, כי הכל שלם, הכל מושלם עכשיו. נולדתי שלם, כל מה שאני עושה זה שלם, כל מה שאני חושב זה שלם. נכון? אין חפץ ההתעלות, אין השתנות, אז אדם מתרוקן. וכשאדם מתרוקן, אז הנפש, שהיא לא קונה כל דבר שאומרים לה, אלא רק באמת מה שמגיע אליה, מה שמסביע אותה, מה שמדבר אליה, ממילא היא מתחילה כבר מאוד מאוד לכאוב. היא מרגישה את האפסות ואת הריקנות. ואז מה קורה? מתחיל להיות כואב ועצוב וריק, נכון? נפש מעצבנת בעצם את זה. לא נותנת לחיות כמו שאולי הייתי רוצה לחיות. אבל יש פה איזה דוץ, בסדר? בין איך שאני בהרגשות שלי, ואיך שאני בתודעה שלי, ובשאיפות שלי, ואני כבר בונה לעצמי כל מיני חלומות שהכל מצוין, ולבין מה שמגיע לנפש, למש מה שקורה פנימה. לבין מה שכשאני הולך לישון, פתאום הנפש מתחילה לנקר, רגע שנייה. מה קורה פה? שום דבר לא מגיע אליי, שום דבר אמיתי, הכל ריק, הכל אפס. אז מתחיל להיות פה מאוד מאוד מציק ומאוד מאוד כואב. אני אקרא את זה שוב את המשפט. הנפש החופסת היטב את התוכן הפנימי שלה, היא בודקת טוב את התוכן הפנימי, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים של חפץ ההתעלות, למה? פני הרסה של הגאווה. הגאווה חנקה את זה. הגאווה שיבשה את חפץ ההתעלות. יש לנו חפץ טבעי להתעלות. הגאווה חנקה את זה. כלומר, אין מה להתעלות. הכל שלם, הכל נמצא כבר. כבר אין לחייו שום תוכן. טוב, זה מובן? יש פה איזו מציאות מאוד מאוד לא נעימה. מאוד לא נעימה. אז זה לא קורה מיד. בהתחלה נסו להשתיק אותה בהרבה דברים, בהרבה דברים רועשים, אדם לא רוצה להישאר לבד, אדם צריך הרבה מוזיקה כל הזמן, כדי ששום דבר לא לשמוע את הקול הפנימי הזה שמרגיש את הרקנות, כי זה מאוד מאוד כואב. אבל באיזשהו שלב, כשהנפש לא מקבלת מזון פנימה, אז זה לא עוזר, כי זה מאוד כואב. טוב, אז מה, בואו נמשיל את זה ככה. זה כמו שיש בגמרא, אני חושב שזה על רבי אליעזר ככה, שרבי אליעזר הלך ללמוד בתי מדרש, הוא עבר עם בתי מדרש ובתי מדרש, אבא שלו גירש אותו, אז לא היה לו מה לאכול. אז הוא אכל חול. מכירים את זה? אז לאכול חול, מה אתה מרוויח בלאכול חול? אז כנראה שזה עיסוק כזה בפה, במשהו ככה, משהו שככה מאפשר איזה, אבל בפועל הגוף לא מקבל תזונה, נכון? הגוף נשאר חלש אותו דבר, זה לא, נכון? זה ככה חשבתי משל לזה. בעצם את השקר המסוים שאני רוצה לחיות בתודעה שלי, בהרגשה שלי, הנפש לא קונה. כי היא אמיתית לעצמה, היא יודעת מה היא רוצה. היא מבקשת, תן לי מזון שמסביע אותי. אל תלעס קוראים על מסטיק ותחשוב שבזה אתה גדל, זה לא עוזר שום דבר, נכון? אז זה המצוקה, זה המשל, זה המצוקה שיש. אז מה עושים? יש פה בעיה גדולה עם הנפש. צריך באמת לראות איך מסתדרים איתה. טוב, הבעיה מובנת, נכון? בסדר? כלומר, זה כבר עכשיו לא כזה סטרילי. עד עכשיו היה כאילו נחמד, תפתח תפיסות, ובסדר, הוא חושב ככה, אני חושב ככה, אבל פתאום יש לי פה בעיה עם עצמי. זה מתחיל מאוד מאוד לכאוב. וכשכואב, אז צריכים פתרון. אז מה הפתרון? אז הפתרון, אני אומר, הפתרון לריק הזה, לאפסיות הזאת, אני חושב שכל אחד לפעמים מרגיש רגעים כאלה של איזה ריק, זה לא חייב לדווקא מגאווה, נכון? אז זה כואב, אז צריך לתת איזה פתרון. לפעמים הפתרון זה לפתוח מחשב, לא כל כך מוצלח. עוד כל מיני דברים. אבל פה זה משהו יותר, יותר מסובך, כי זה לא יום שלא היה לך לוז ולא עשית בו שום דבר. זה משהו, זה חיים שאתה מייצר, איזה סגנון חיים מסוים, שהוא ריק לגמרי. שום דבר לא מגיע לנפש פנימה. אז יום אחד, שתיים, ולאט לאט כבר, הנפש כבר משתגעת מזה. אתה משתגע מזה. בסוף הריקנות והאפסות זה דבר מאוד מאוד כואב. טוב, אז צריכים פתרון. אז איך ממלאים את זה? אז אמרנו, זה לא מתחיל מיד, יש הרבה כל מיני פתרונות בדמיון, ולנסות להסיח את הדעת מהנפש הכואבת הזאת. להתעסק בכל מיני דברים שמענים אותי, שהעיקר לא לשמוע את הקול הזה, לא לחוות את הריק הזה, כי זה מאוד מאוד כואב. אז בעצם שתי פתרונות. הפתרון האמיתי, אבל הוא מאוד מאוד קשה, זה בעצם, זה לעשות פרסה, נכון? זה פתאום להבין שמשהו פה לא מסתדר בכלל. מה יכול להיות שכל התרבות מתנהגת ככה, ויכול להיות שזה החלומות שלי, וכבר בניתי להיות משהו מסוים, וזה האורח החיים, וככה רציתי להתלבש, ככה רציתי, זה סגנון החיים שרציתי, כי זה מה שראיתי, זה מה שקסם לי, אבל בפנים זה משאיר אותי עצוב, ריק. אז אולי צריך לשנות הכל. באמת צריך לשנות הכל. ולהתחיל לחיות חיים שבאמת נוגעים אל הנפש פנימה, עם משמעות פנימית. זה המתנה שהנפש נותנת. בסוף, זה שהנפש כל כך מציקה, זה מתנה עצומה, נכון? בגלל שאם היא לא הייתה מציקה, אז היינו יכולים, כל העולם היה יכול להתרסק לגמרי. האדם היה יכול להתרסק לגמרי, כי אין לו איזה שום, איזה מצפון, אין לו איזה שום, איזה בודק פנימי כזה שעוצר אותו, שגורם לו לעשות איזה חשבון. הוא היה זז לפי איך שהם מזיזים אותו, לפי החלומות, יכול להיות שמנותקים לגמרי מהחיים האמיתיים שם. אבל זה שהנפש היא כזאת בריאה, אז זה מתנה. היא אומרת, רגע שנייה, משהו פה לא מסתדר. שיגידו לך כמה שיעמיסו עליך הרבה כבוד והרבה כסף, עם עצמך אתה לא מסתדר. אבל זה פתרון שהוא קשה, כי זה דורש לחשב מסלול מחדש, את הכל, לחשוב מה השאיפות האמיתיות, וזה מאוד קשה. כל אחד שבא למדרשה, אז וזה דבר נפלא, זה דבר אדיר, זה בעצם בסוף יש איזה רצון ואיזה פתיחות מסוימת להשתנות. זה נקודת פתיחה מאוד מאוד מתקדמת. אתם כבר מבינות, אתם לא בתחילת שנה, שזה רק ההתחלה. עכשיו להתחיל לסדר את התפיסת עולם מחדש ולהתגדל, זה קשה. אבל זה כבר באתי עם איזה נקודת פתיחה אחרת. כאן זה קשה הרבה יותר, כי זה לא נקודת פתיחה של לבוא, לפתוח את הדברים, לנסות להיפתח לאיזה אמת. זה לא, אני חייתי טוב. עם איזה שאיפות קריירה כאלה, שכל החבר'ה בשכונה ככה, וזה כל הזרם שמזרים לי כל הזמן, ופתאום אני מרגיש שכל הבניין הגדול הזה, היפה הזה, הצבעוני הזה, ריק לגמרי. אני מרגיש אפס, אני מרגיש שהכל ריק. אז פה זה הרבה יותר מסובך. לכן בדרך כלל, הפתרון יהיה, אז מה יהיה הפתרון? טוב, אז מה עושים? מה אתם אומרים? אז מה הפתרון? פתרון זה לא עוד אדם שואל את עצמו, הוא לא יכול להמשיך לחיות ככה. הוא משתגע. הוא חייב איזה משהו. מה אתם אומרות? אז אומר הרב, תראו במשפט הבא, ולמלא את הרקניות הזאת, שכולנו כל כך רוצים, כאילו אין לך בחירה בזה, אתה חייב, למלא את הרקניות הנוראה, מוכרחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. למציאת חן של הסביבה. לכן זה מרמזום. לכן בעצם עכשיו יש פנייה החוצה. למה אנחנו כל כך מושפעים מהחוץ? למה אנחנו כל כך תלויים הרבה פעמים בחוץ, באיך שמתייחסים אליי? נכון, אנחנו מאוד מושפעים. למה? עזבו עכשיו את הפסקה. שואל שאלה חדשה. למה החוץ כל כך משפיע עלינו? למה אנחנו כל כך רוצים להיות דומים לחוץ, להיות חלק מהחוץ? מה אתם אומרות? לא שמעתי. נכון. מה זה להצליח? כן, התחושות שלנו של הצלחה הן באמת כמו שכולם מרגישים הצלחה בחוץ. כלומר שיש אווירה כזאת חברתית, תרבותית, חזקה מאוד של מה זה הצלחה. הצלחה זה שזה מרשים מה שאתה עושה, שמתייחסים אליך בצורה מאוד מיוחדת. אז הצלחה הזאת היא באמת מאוד מושכת, כי כולם ככה וזה משפיע, נכון? אבל כאן אנחנו אומרים אולי משהו יותר עמוק מזה. זה ודאי נכון מה שאומרים. כשהבריחה אל החוץ היא מתחילה מזה שמשהו אצלי בפנים כואב, משהו ריק. ולכן עכשיו אני בעצם החוץ, זה לא רק שהושפעתי ממנו כי שמעתי עליו, כי חייתי בתוכו, אלא כי אני ברחתי אליו, כי אני חייב אותו. החוץ מבחינתי הוא פתרון. פתרון למה? לא רק להצליח. פתרון למצוקה שלי. בלי זה אני ארגיש ריק, אני אהיה מאוד עצוב. החיים שלי יהיו תפלים, החיים נוראים. נכון? למלא את הריקונית הנוראה, הוכחת למצוא את אותו עולמה, לא בקיר בפנים, כי אם בחוץ, במציאת חן של הסביבה. נכון? זה סיבה אחרת, זה סיבה יותר עמוקה. זה כאילו אני רוצה את החוץ, אני צריך את החוץ. מצד האמת, זה ייתן פתרון? מצד האמת, זה לא ייתן פתרון. כי בסוף, הנפש רוצה להתמלא. החוץ לא מלא אותה. נכון? החוץ זה לא תוכן פנימי. אבל זה שלבי מעבר כאלה. זה, אנחנו מנסים למצוא איזה, מנסה למצוא איזה פתרון למצוקה, ולעשות שינוי כיוון, להפוך את הכל, זה מאוד מאוד קשה. אז עכשיו אני צריך, אם עד עכשיו החוץ הרשים אותי, עכשיו אני צריך חוץ הרבה יותר חזק. אני הרבה יותר צריך אותו. אז יוצא דבר שבעצם השיבוט שלי לחוץ, אל המבטים של הסביבה של החוץ, עכשיו זה הרבה יותר חזק ממה שהיה קודם. למה? בגלל הרקניות. מאיפה הרקניות? מהגאווה. זה הסדר. בסדר? אני כל כך צריך את המשוב החיצוני, את החברה, אני לא יודע, לא בגלל שאני כזה אוהב אותם. ואולי גם לא בגלל שכולם כאלה. הכל גם נכון. אבל בעצם בגלל שאני כל כך ריק, ואני חייב להתמלא ממשהו, וזה המוצר הכי זמין שאני יכול להתמלא ממנו. אבל גם עד עכשיו זה היה חשוב לך. לא, אבל עכשיו זה יהיה הרבה יותר חשוב לך. וככל שאני יותר ריק מבפנים, אז אני הרבה יותר משועבד אל החוץ. אז זה בא, זה הפסקה, זה מרמזון. אז הן צריכות לרמוז, זה לא סתם, זה לא יצריות, אפילו שלא היה פה יצריות. זה לא, לא, אפילו מאוד, בסוף זה מגיע גם להכל, אפילו לא. אפילו הכל צנוע והכל, אפילו זה. אבל הרצון הזה, השעבוד נקרא לזה, השעבוד כל כך אל היחס מבחוץ, אני כאילו, אני כמעט מכור לזה. בעצם כאילו, ואז זה לא זוקק את הנפש להשתנות, כי לעשות שינוי כל כך עמוק זה מאוד קשה. זה פשוט, אבל מצד שני כואב לה מאוד. אז היא פשוט צריכה, היא מגבירה עוד יותר את החוץ. וזה כל הזמן ילך ויתגבר. עד לפעמים מצבים אפילו מאוד מאוד שפלים. טוב, נמצא שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה נהפכה לה לשפלות גדולה. עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה ותשתדל בעיפוי חיצוני במידה מופלגת. מה יוצא בעצם מהמציאות הזאת? בוא נתרגם את זה אבל לחברה שלמה שהיא כזאת, גם פרט וגם חברה כשלמה שהיא כזאת. חברה שבעצם מאוד מאוד סופרת את החוץ, מאוד צריכה את החוץ, נהיית מאוד רגישה ותלויה מאוד מאוד במבטים החיצוניים, במה? בפידבקים החיצוניים. היא מכורה לזה, היא חייבת את זה, כי היא כל כך עצובה, היא כל כך לא מלאה. אז יוצא פה איזה אבסורד מסוים, רק נגדיר אותו אבל. ההתגדלות הקיצונית שחפצה להתגדר בה, היא רצתה באמת, בגאווה שלה, היא רצתה להשיג איזה תפקיד מכובד מאוד, יוקרתי, מרשים, להיות חיים כאלה, עם אורח חיים כזה מרשים. בסוף, אבל מה יצא? שהמציאות הזאת חנקה לה את חפץ ההתעלות, רוקנה אותה, בעצם הבעירה חזק מאוד את ההתרוקנות, ועכשיו היא רוצה את אותו דבר, אבל עכשיו היא כבר משועבדת. הבחירה שלה כבר, יש לה הרבה פחות בחירה, נכון? היא כל כך משועבדת. זה שפל כזה. זה יוצא שאני רוצה להיות כל כך מרשים, כי אני חייב את זה. אני נהיה עבד כזה. עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה, ותשתדל בעיפוי חיצוני מדי מפלגת. עיפוי חיצוני זה לא רע, זה דבר טוב. הסוגיה שנדבר עליה בהמשך. אבל היא תצטרך את זה כל כך. היא תוציא על זה הרבה הרבה כספים. היא תהיה מרוכזת כל הזמן בנקודה הזאת. ביופי החיצוני, מאוד מאוד. ואם יהיה איזה פגיעה בזה, זה יקשה עליה מאוד את החיים. רגע, שנייה. ומשועבדת למצב שהסובבים אותה. זה אנשים שמאוד מאוד משועבדים לחברה. החברה מאוד מאוד תנווט אותם. הם יהיו, מה הם יחשבו? מה שהחברה חושבת. לא סתם כי הם רק הושפעו. לא רק כי התקשורת תגיד להם 10 פעמים ולאט לאט זה ייכנס לראש. זה גם השפעות לא טובות. אבל זה בא מזה שהיא כל כך משועבדת, היא כל כך ריקה. ולכן עכשיו כשהיא ריקה, והיא עכשיו כל כך תלויה במשהו אחר, אז זה כל כך משפיע עליה. אין לה את החירות בעצם להגיד לא. אין לה את האפשרות לבחור איזה משהו אחר. בסדר? אז שיעבוד מאוד למצב שסובבים אותה, ואיפוי חיצוני בבידה מאוד מופלגת. והכל למה זה? בגלל הרקניות הזאת. היא באה, היא רוצה לפתור את בעיית הרקנות. זה לא יפתור. זה נותן הרגשה של פתרון. אנחנו נראה בסוף, זה לא בסוף, זה לא פותר. נותן איזו הרגשה מסוימת של פתרון, כי אני מקבל קצת איזה משהו. כן, מי שרצה לשאול? כן. כן, בהתחלה, הגאווה הזו בתחילת הדרך, היא לא הייתה כל כך רקנית. והיא פשוט הייתה קסם לה כל מיני קריירה מסוימת ואורח חיים מסוים שמאוד מרהיב כזה ונראה מאוד טוב וכולם גם רוצים אותו, וזה היא רצתה והכל, וזה בסדר. זאת אומרת, לא, זה לא איזה שעבוד, זה לא איזה ריק שרציתי למלא, זה חלום, אחד החלומות שככה. אבל לאט לאט, בגלל שהיא כל כך נשאבה לזה, החברה, עד ש... ולא התמלאה, אז הכל נהיה ריק. ואז עכשיו היא כבר מחויבת בזה. היא כבר כמעט כמעט אין לה בחירה. היא כל כך חייבת את הדבר הזה כדי, בשביל עצמה, כדי לחיות, כדי לתת איזה חיוך, כדי לשרוד את היום, היא חייבת את הדבר הזה. בסדר? אז זה כבר שיעבוד, נכון? זה כבר הרבה פחות בחירי. עוד פעם, תמיד יש בחירה, בסדר? תמיד אפשר שם, בסדר? לא, אבל זה הרבה פחות בחירי. וזה גם נהיה שפל. למה זה שפל? כי עכשיו זה ברור שאני שפוט של החברה. אני עושים בי מה שרוצים, משפיעים עליי בצורה הרבה יותר קלה, כי אני צריך אותם, אני מחויב, אין שום דבר אחר שמלא אותי.
זה גם רצון של הנפש, כאילו, כמו שהנפש רוצה את השפע, שיהיה מלאות הזמן, יש לה רצון לעשות
דברים אחרים. לא, זה פתרון הנפש. הנפש היא מציקה. הנפש מרגישה את הריקנות ומתחילה וצועקת, מה איתי? בסדר?
לא, אבל לפני זה,
בהתחלה זה גאווה שהייתה, לא כל כך, שהיא לא הייתה מלווה בהמון ריקנות יותר מדי ובשעבוד. גאווה, גאווה חיצונית, אבל גאווה. ועכשיו הגענו לשלב, זה מתפתח, כאילו ככל שזה יותר חזק, ולאט לאט משהו נחסם, שום דבר לא קורה בנפש, הזה שום איזה תזוזה, שום התקדמות. אז עכשיו הנפש כבר ממש משועבדת, מושפלת ביחס לזה. כן.
יש מקום שהנפש יש לה
רקנות, כי כן. זה משהו אחר לגמרי. הענווה, מה זה? הענווה זה ההבנה שאני חסר, ואני כל הזמן רוצה להיות בצמיחה, נכון? זה טבע הנפש. הנפש תמיד תהיה חסרה, היא תמיד לא תהיה מלאה עד הסוף. בסדר? כי היא אלוקית, ואנחנו חיים עדיין בתוך עולם הזה, נכון? אז תמיד יש מה למלא אותה. ברגע שהיא כבר לא יהיה מה למלא אותה, אז אדם כבר לא מה לעשות פה. בסדר? אבל זה מילוי טוב, זה מילוי של ענווה, זה מילוי עם שמחה, זה באמת ממלא גם. נכון? יש שריק, ודרך הריק הזה העסק מתמלא. זה מציאות טבעית, זה מציאות שמחה, בריאה, שלמה. ככה אדם צומח. בסדר? אבל פה אצלנו, הוא בחר משהו אחר לגמרי. הוא מתמלא מדברים שלא מלאים את הנפש, נכון? אז הנפש, אבל היא נשארת כן תאורה, והיא צועקת, ו... בסדר? לכן זה... אני חושב שזה מאוד, מאוד פשוט להבדיל בזה. כל אחד יכול להרגיש אם הוא חי חיים מאוד מאוד חיצוניים ושום דבר אמיתי לא קורה לנפש, אז המצב הוא חסר מאוד. ונכון, זה חיצוני וזה מלווה בהרבה מצבי רוח, כי הנפש לא מתמלאת. כשאדם עושה מעשה טוב, אז הוא מרגיש שמשהו מקבל משהו, נכון? זה הרגשה פשוטה. גם ילד קטן יכול להרגיש ככה. בסדר, שעושה... בסדר? טוב, עשיתי עוד להוסיף, אני מתלבט מתי. טוב, בואו נתקדם עוד קצת ואז זה. וההשתדלות הזאת לא תישאר רק בגבול ההסכמה, הלוקחת רק איזה זמן, אחר כך הרושם הולך לו. טוב, אז יש אדם רוצה להתמלא, זה בדעתו, ו... אבל יש מצב שכבר לוקחת רק זמן, אחר כך הרושם אומר, לא, כי אם היא מטבעת עמוק יפה את המבוקש של התמכרות, למצוא, הנה הרבה פה, למצוא חן. יש רצון למצוא חן, ויש התמכרות למצוא חן. סתם שנבדיל, יש אדם שפידבק עשה לו מאוד טוב, בסדר? אבל אם הוא לא קיבל בשלוש שעות האחרונות פידבק, אז בסדר, הוא לא עומד מזה. בסדר, הוא עושה הרבה דברים טובים אחרים. אבל נפש כזאת שהיא כל כך חיצונית, בסדר, כל כך ריקה, אז היא כל כך משועבדת לזה, הכל, ואם היא לא, גם אם היא תעשה הרבה הרבה דברים טועים, זה לא יעשה לה שום דבר. היא צריכה כל הזמן לקבל את החוץ. אתה חי מאוד מאוד בחוץ, לכן רק החוץ יספק אותך. ייתן לך את המילוי הזה. ואם היא לא תקבל את זה, אז תכף אני אתן דוגמה לזה. רגע, עוד שנייה אחת, רגע. כן, סליחה, כן. אדם שהוא נציג של אלוקים. אז למצוא חן בעיני אלוקים, קודם כל מה הכוונה? לחיות את האמת, נכון? זה בעיני אלוקים. ומתוך זה, גם ישראל אשר בך אתפאר, זה עושה קידוש השם. אבל המקום הוא לא בשביל עצמי, אלא בשביל השם, נכון? לפעמים זה כן דורש איזה תשומת לב, אם אדם מסתכל רק על השם והוא לא רואה גם איך הסביבה רואה והוא לא עושה חשבון עם הדבר הזה, אז זה חסר, נכון? אבל החשבון של איך חברה רואה הוא לא, נגיד ככה, אם זה נגד מה שהשם אומר, אז אין עצה בתלונה כנגד השם, בסדר? אבל אם זה אם, אז כן, אז הוא מרגיש שהוא נציג של אלוקים. אבל אז קידוש השם זה לקדש את השם, לא בשביל עצמי, נכון? זה לא תשומת לב כדי שאני אתמלא מזה, כדי שאני ארגיש טוב, אלא כדי שהשם יתפאר בזה. והפוך, אם אני עכשיו חס ושלום יהודי שאומר שירא שמיים, שעוד רב מצוות שמתנהג עכשיו לא קשור, אז אני בזה מחווה את השם. מה זאת אומרת? אני לא בסדר עצמי, לא, אבל אני נציג, נכון? יש פה איזה מעלה, בסדר? זה כיוון אחר. עד שמלבשת את התנועות הטבעיות בזה הזרם, וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי, של שפלות היותר קיצונה. אז אם ניקח את זה ככה עד הקצה, קוראו, זה מאבד את העצמיות של האדם, האור החיים הזה, נכון? עוד פעם, גאווה, רקניות, בריחה אל החוץ בצורה מאוד חזקה, התמכרות אל החוץ, זה איבוד העצמיות. טוב, אני אתן דוגמה ואז עוד טיפה נעשה לזה הרחבה. תראו, יש דוגמה. מה זאת אומרת לאבד את העצמיות? שזה כל החיים שלי, נכון? בוא ניתן לדוגמה שתי הפכים, דוד המלך ואחיתופל. אין לכם את זה, בסדר? עכשיו אני קורא מעין היה אצלי. אז הגמרא אומרת בברכות בדף נ"ה, אומרת ככה, היא מעמתת ככה בין דוד המלך לבין אחיתופל. מי זה אחיתופל? היועץ של דוד, נכון? אחיתופל היה גאון הגאונים, יועץ, לא יגידו לו דבר בקול כזה ישמעו אותך טוב, הכוונה יועץ זה בעצם, זה עכשיו להילחם, שואלים את אחיתופל מה שהוא אומר, תמיד מצליח. מה לעשות ככה, מה לעשות? זה אדם גאון שיודע לקרוא את המציאות הכי בגאוניות כזאת, ולדעת מה העצה הכי הכי נכונה שיהיה. זה היה הכי טוב. זה גם אומרת ככה, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב. כל שנותיו של הכי טוב לא ראה חלום רע. טוב, תכף נראה איך זה קשור לחלום. אולי נתן איזו הקדמה מסוימת. למה לדוד הצדיק, למה לא מראים חלום טוב, למה מראים לו חלום רע? חלום רע זה בעצם מראה לאדם איזה חיסרון שדרכו הוא יכול להתקדם. ואדם שהוא כזה רשע, אז לא מראים לו חלומות רעים, מראים לו בגלל שהוא לא רוצה להתקדם. אני קורא קצת בעיני מה שאני משתדל לא הרבה בפנים, כי אין לכם את זה. הנהגה מעידה על אדם שימצא לנפשו מידת משפט על כל דבר אשר יעשה שלא קשורה, ומילא יהיה ענוותן ושפל ברך, כי יודע כי לא ניקה משגיאה ומכשול. למשל, כאשר עשה דוד בעת כלל אותו שמעי בן גרה, שסבל באורו כי השם אמר לו כלל. אני רק מזכיר דברים, זה בשמואל בית, שמה אחרי שדוד נמצא במציאות מאוד מאוד קשה, מרד אבשלום. בסדר? רב שלום, הבן שלו מורד בו, והוא הולך עם מי שהלך איתו, דוד. אז שימי בן גרה מקלל אותו. אז אומרים לו בני צרויה, אומרים לדוד, הוא מקלל אותך, זורק עליך אבנים, בוא נהרוג אותו. דוד לא מסכים. למה? כי השם אמר לו כלל. מה זאת אומרת השם לא כלל? מה, אין לו בחירה חופשית? זה לא הוא כלל? מה הכוונה? תסבירו לי. מה זה השם אמר לו כלל? הוא החליט, הוא בחר לכלל, לא? מה אתם אומרים? דוד מבין שאם עכשיו קורה לו משהו כזה, לא משנה למה שימי עשה, זה לא מעניין אותו. יכול להיות שימי גם חטא בזה, זה לא קשור. אומר דוד, אם זה מגיע אליי עכשיו, כל דבר לא קשורה שנעשה עליי, יש פה איזה השגחה אלוקית שצריכה ללמד אותי איזה משהו, שצריכה לפתוח אותי, שאני צריך לגדול דרכה. דקה, 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 דקה. אז דוד, באמונה הגדולה שלו ובענווה הגדולה שלו, מה זה? כי השם אמר לו כלל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לכלל אותי, כי יש לי מה עכשיו לגדול מהדבר הזה. נקרא לכם פה, הנהגה המידה על האיש ימצא גם כן לנפשו מידת משפט על כל דבר אשר יעשה שלא קשורה, וממילא יהיה ענוותן ושפל ברך, כי יודע כי לא ניקה משגע מכשול. למרות שדוד זה מהאנשים הכי גדולים שהיו בעולם אי פעם. אומר דוד, יש בי איזה שגיאות, אולי לא שמתי לדברים, ויש לי מה לתקן דרך ההתמודדות הזאת. לכן הוא מקבל את זה באמונה, בענווה גדולה. זה העמדה של דוד. העמדה של דוד, הוא לא מתעסק בשימי, הוא מתעסק ב... השם אמר לו כלל. השם שלח אליי עכשיו כללה, שאני צריך עכשיו לראות איך אני דרכה מתבונן, מתקדם, צומח, מזהה חסרונות. זה העמדה של דוד. כן, אמרתי לשאול?
שאחר כך, כאילו, אחרי דבר, דוד כמיד קבל
את שלמה. את שלמה, שיהרוג אותו. נכון? הוא מורד במלכות. זה שני דברים. זאת אומרת, יש מה מגיע לשימי, ויש דוד אומר, מה הקדוש ברוך הוא שמסדר לי? נכון? זה שתי נושאים, שונים. בסדר? זאת אומרת, גם אם שימי לא בסדר, בסדר, זה לא קשור. נכון? למה הקדוש ברוך הוא סידר לי עכשיו, שלח אליי את הדבר הזה? זה עמדה של אמונה של ענווה. תראו עכשיו את החיתופל שרצינו לדבר עליו. אז לכן השם מראה לדוד חלומות לא טובים, כי דרך זה דוד כל הזמן גדל. ההפך מזה היה אחיתופל. טוב, אני אסביר קודם כל, בואו ניכנס קצת, פתחתי את התנ"ך, אני קצת להסתכל, להיזכר. אז אחיתופל, יועץ של דוד, בסדר? אמרנו גאון הגאונים. אתם יודעים באיזה גיל הוא מת? בגיל 33. צעיר. היה הכי מבריק שיש. הוא יועץ של אחיתופל. כשהיה מרד אבשלום, אז הוא עבר להיות עם אבשלום. ודוד בורח מירושלים יחד עם מי שנשאר איתו, וכי מפחדים שאבשלום יגיע, ואבשלום מתייעץ עכשיו עם אחיתופל, מתייעץ מה לעשות, האם לעלות על דוד עכשיו ולהרוג אותו, שדוד עוד ככה בבריחה, אין משהו שואל. בינתיים מגיע חושי הערכי. חושי הערכי, הוא מגיע לדוד, דוד אומר לו, לך תהיה עם אבשלום, תהיה משטפניק בעצם, בסדר? כי הוא נאמן לדוד, אבל הוא הולך לאבשלום, מגיע חושי, אומר לו, אני איתך, אומר לו, רגע, אתה לא חבר של דוד, מה? הוא אומר לו, אבל השם עשה אותך למלך. טוב. ואז אבשלום שואל, מה לעשות? אחיתופל אומר לו, לעלות עכשיו על דוד, לפני שהוא מתארגן. חושי אומר לו, חושי רוצה להכשיל את העצה של אחיתופל. הוא יודע שהיא צודקת. הוא אומר לו, לא כדאי. אתה יודע שדוד הוא גיבור, חבל, בוא נתארגן. נביא עוד לוחמים, נצליח, אתה תהיה מלך על עם יותר גדול, ואז נלחם בו. כך אומר לו. ואבשלום מקבל את העצה של חושי. עוד פעם, זו העצה שקרית כדי לסכל את עצת אחיתופל. ובאמת בגלל זה הוא לא הצליח, ואחר כך, ודוד הצליח. בסדר? מה הוא עושה אחר כך אחיתופל? הולך הביתה, חונק את עצמו למעלה, מוות ומתאבד. בסדר? מה קרה? למה מתאבד? אתה עוד בן 33. אתה אדם כזה מבריק. תמיד העצות שלך כאלה נכונות, גאוניות, וגם עכשיו העצה שלך הייתה נכונה. אני יודע שהעצה שלך נכונה, אבל לא קיבלו אותה. אז מה הם לא קיבלו? אומר הרב קוק, ההפך, אז יש פירושים פשוטים שמפרשים, שאומרים שהוא פחד עכשיו, הוא ידע עכשיו שאבשלום ייכשל, ואז אחרי זה דוד יהרוג אותו. בסדר? כל מיני פירושים כאלה שהכל דיבר אלוקים חיים. הרב קוק אומר ככה: אשר כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבראותו שלא נעשתה עצתו, איבד עצמו לדעת. פעם אחת לא עושים כמוהו. מה קרה? מה יש? עוד אנשים חושבים אחרת. לא אמרו לך כלום. לא אמרו לך שאתה לא בסדר. אמרו בסדר, שתי אפשרויות. נלך ככה. מה קרה? כל החיים לא שווים לי. והוא עוד שבוודאי לא נכנס מעולם הרעיון, כי יש בו איזה פחיתות שראוי על כל פנים שלא להקפיד על מניעת כבודו לעתים. ואולי איזה מרדות להטיב דרכיו. יחיתופל כל כך מלא בכבוד ובגאווה, עד שלא יכול להיות שיש בו איזה פחיתות. ועכשיו, כשהוא לא מקבל את הכבוד שמתאים, אז החיים לא שווים לו. עד כדי כך. זו דוגמה מאוד קיצונית, אבל היא מאוד מבטא את הדבר הזה. כלומר, החיים זה הכבוד, זה התוכן של החיים שלי, זה הכבוד והגאווה. אז אם יש לי אותם, יש לי חיים. ואם לא, כל החיים לא שווים לי. אז לא יודע אם כל גאוותן מרגיש ככה. אבל הרב אמר, אבדת עצמיות. ברמות מסוימות. הוא לא היה טיפש, היה גאון עולם. למה אתה עושה את זה? זה לא שאלה של שכל, יש לך משפחה, מה אתה עושה? אבל איך הוא הבין את החיים, איך הוא חי את החיים? החיים זה מאוד מאוד החוץ, זה מאוד מאוד הכבוד. וכשאין לי אותו, אז לא שווים לי כל החיים. כל החיים שאני חי, זה רק כדי לקבל את הכבוד הזה. הכבוד הזה הוא מעצב לי את הסיפוק בחיים. את החיים עצמם, יותר מכל מה שיש לי, יותר המשפחה שלי, יותר מכל האהבות שיש לי לאשתי ולילדים שלי. תראו למה יכול להגיע כבוד. היה פעם איזה זמר כזה, שגם מתאבד בכלא. אני זוכר שאני לא הכרתי את הפסקה, שאלתי את עצמי כאילו מה נסגר איתך? מה קרה? כאילו מה, להתאבד זה... או בן אדם שוגע, או כאילו מה... יש מלא דברים בחיים, כאילו מה... אז זה מסביר את זה. זה כאילו תוכן החיים שלי נהיה בעצם הכבוד. ואז זה העצמיות שלי. זה מאבד את העצמיות האמיתית. לעומת דוד, שזה בדיוק הפוך, בסדר? דוד האדם עליון שבעליונים, שהוא לא, שפוגעים בכבוד שלו, והוא מלך, וזה מישהו רשע, כל הסיבות שיש לו. דוד בכלל עסוק בעולם הפנימי שלו. הוא עסוק באמונה, בענווה, מה יש לי לתקן? איך דרך המקרה הזה אני גדל, צומח? נכון? אחד שכל כולו עולם פנימי, והחוץ לא מדגדג אותו, הוא רק רואה את החוץ איך כמנוף להתגדלות, ואחד שכל כך חיית חוץ, כל כך נמצא בחוץ חזק, וכשהוא מקבל פגיעה בזה, אין חיים. אני אתן עוד דוגמה, ככה בחנוכה, עוד פעם אני קורא קצת על עמנואל מורנו, יש בספר של חגי בן ארצי, אתם מכירים את זה על הכיתור השם שם על זה. אז דוגמה כזאת לבן אדם ש... זה לא רק שהוא לא סיפר, אסד כנראה עשה דברים אדירים למען עם ישראל. אדירים, משמעותיים, מצליחים. בסדר, כאילו, אדם כזה שביטחון ישראל מאוד מאוד מושפע מבין אדם אחד. בסדר, ונדרש לזה מאומץ, וחיים ענקיים. ובלי חוץ בכלל. לא מעניין אותו בכלל החוץ. לא רק שהוא לא מספר, גם שמבקשים ממנו, הוא בורח מזה, ואם מספרים עליו דברים, אז הוא מאוד כועס. אדם שכל כך מלא מהפנים, זה הענווה גדולה, בסדר? זה מבני דבריו של דוד המלך. הענווה גדולה, זאת אומרת, עולם פנימי כזה עשיר, כזה מלא, שלא צריך בכלל את החוץ. אני לא חי מהחוץ, אני חי כל כך מהפנים, ממה שאני עושה למען מדינת ישראל, זה מה שמחיה אותי. אני לא צריך במילימטר להחצין את זה, לספר את זה, לקבל מזה מבחוץ. זה כשלעצמו, זה החיים. איפה העצמיות? שם, בעולם הפנימי. לעומת אחיתופל, שזה בדיוק הפוך, זה שני קצוות כאלה. אז נחזור אלינו. ככל שבאמת אני יותר מתרוקן מהנפש, מתרוקן את הנפש הפנימית, אז החיים בורחים החוצה. אני בונה עולם חיצוני סביבי, שהוא מלא כבוד, מלא גאווה, מלא חוץ. ואני, זה העצמיות שלי, ואני כל כך תלוי בו, משועבד אליו, עד כדי גם אפילו התאבדות. אני כל הזמן תלוי במשוב הזה, זה קצה אחד. לעומת עולם של ענווה, עולם שבאמת מאפשר לחיות את העולם הפנימי, להתמלא מבפנים, ואז העצמיות שלי היא בפנים. לא צריך את החוץ הזה. צריך את החוץ, לקדש את השם. לא משעובד לחוץ, לא. איפה אני נמצא? איפה החיים שלי נמצאים? טוב, לא סיימנו את הפסקה פה עד הסוף, אז פעם הבאה נחזור לזה. בסדר? טוב, שלום לכולם.